הכל חי אונליין, 93fm.co.il. חדשות כל חי, השעה 12.
בוקר ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הפסקת אש בדרום. גורם ביטחוני בכיר בישראל מתייחס לדיווחים על הפסקת אש שהושגה עם חמאס, ואומר כי רק העובדות בשטח יכתיבו את המשך התגובה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי מוקדם יותר הערב הודיעו חמאס והג'יהאד האיסלאמי כי הושגה הפסקת אש עם ישראל בתיווכה של מצרים. על פי הדיווח, ההפוגה תיכנס לתוקפה כבר הלילה בחצות. בשבת נרשמה הסלמה חריפה בדרום, והפלסטינים ירו לישראל יותר מ-200 רקטות. כ-20 יורטו על ידי כיפת ברזל, והיתר נחתו בשטחים פתוחים. בסדרות נחתו שתי רקטות, אחת מהן פגעה בבית, ארבעה בני אדם, כולם בני משפחה אחת נפגעו באורח קל. הרקטה השנייה נחתה והתפוצצה בסמוך לבית כנסת בעיר. במהלך השבת נשמעו אזעקות גם בעיר אשקלון, לראשונה בסבב האירועים האחרון. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתגובה צהל תקף מנהרת לחימה ששימשה לתרגול של לחימה תת-קרקעית, חלק מרשת המנהרות התת-קרקעיות שחפר ארגון הטרור חמאס בעזה. בנוסף הותקפו יעדים נוספים של ארגון חמאס בעזה. במערכת הביטחון קיימו במהלך השבת ישיבות הערכות בעקבות ההסלמה בדרום. ראש הממשלה נתניהו נועד עם בכירי מערכת הביטחון. הוא אמר, נרחיב את התגובה ככל שידרש. אם חמאס לא יבין את המסר היום, הוא יבין את זה מחר. צהל יתחיל מחר בתרגיל צבאי רחב וכיף של אוגדה 162. התרגיל מדמה את כיבוש העיר עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בפיקוד הדרום מייחסים חשיבות רבה לתרגיל, שכן מדובר בתרגיל הגדול ביותר בתחומו זה שנים. בדובר צהל מציינים כי מדובר בתרגיל שתוכנן שנה מראש והוא כלול בגרף האימונים של הצבא. ובתוך כך נמשך טרור האפיפונים. משעות הבוקר פעלו לוחמי האש לחבות יותר מ-15 שריפות בעוטף עזה. שתי השריפות הגדולות היו ביער גברם ובשמורה באורנר, כך מוסר כתבנו בנצי ליזרוביץ'. ברוך דיין האמת. בבית החולים עיני הישועה נפטר בליל שבת המקובל הגאון רבי שריה דיבילייצקי זכר צדיק לברכה. הגאון הרב דיבילייצקי פונה אמש לבית החולים לאחר שלא חש בטוב, ובמהלך הטיפול מצבו יידרדר. כאמור בליל השבת השיב את נשמתו לבוריו, הוא בן 93 שנים. הלוויתו תצא מחר בשעה 10 בבוקר מבית מדרשו תפארת ציון ברחוב ירושלים בבני ברק, והוא יתאמן בבית העלמין קריית שאול בתל אביב. אורחים חרדים שנפשו בשבת בטבריה קיבלו במהלכה דוחות על חנייה לא חוקית לכאורה. כתבנו בנצי ליזרוביץ' שחושף את הסיפור מדווח כי גם כלי רכב שנסו תו נחה קיבלו דוח על חנייה. מעיריית תל אביב נמסר כי הדוחות ניתנו על ידי השיטור העירוני בגין כלי רכב שחנו בסימון אדום לבן. תחזית מזג האוויר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יעשה חם מעט מהרגיל העונה, ויבש בפנים הארץ ובערים, ואביל במישור החוף. יום שני הכבדה בעומס החום, ובשלישי בלי שינוי של ממש. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו, לילה טוב ושקט, ורק בשורות טובות.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר.
כל חי תמיד איתי.
אבינו מלכנו, עשה למען הרוחי.
סגד על ויסקדה שמירה בו.
הצטרפו גם אתם אלינו למסע עוצמתי בפולין, בהדרכתו המיוחדת של הרב מרדכי נויגרשל. השקפה, אמונה והרגשת הלב. המסע של בין הזמנים, כף עד כ"ה באב. בעקבות מומחים בהפקת מסעות תוכן. 03-955-1141. בעקבות 03-955-1141.
חופשת בין הזמנים בצפון? מלון כפר גלעדי הוא המלון הנכון. רחוק מהעיר והמולה, נופש משפחתי איכותי ברמה גבוהה, פעילות לילדים ולמבוגרים במשך כל היום, בריכה בהפרדה, אוכל ברמה ובמרחק קצר מכל האטרקציות הנחשבות בצפון. החופשה בחשרות מהודרת של הרב נחשוני, והמחירים שווים לכל כיס. לפרטים והזמנות נוף וים. 03-620-1919.
קניות לשנה על חשבוננו. כן כן, אתם שומעים נכון, קניות לשנה על חשבוננו. מבצע הקיץ של נתיב החסד יוצא לדרך, קונים מעל 199 שקלים ונכנסים להגרלה הגדולה, שני זוכים ב-30,000 שקלים לקניות על חשבוננו. וזה עוד לא הכל, פרסים שווים במיוחד, כרטיסי גירוד ומבצע כסף בחזרה. פרטים בסניפים. הגרלה תארך ביום חמישי ה' באלול תשע"ח בכפוף לתקנון. נתיב חסד, סופר משתלם.
הנופש הגדול למשפחות במלון ענבר, הופעות ואטרקציות לכל המשפחה, מגוון מסלולים, תוכנית עשירה ובלתי נשכחת, ובחשרות למהדרין. הרב אבנר קבס, הרב מאיר שוורץ, עמי מימון, יהודה שוקרון, הזמרים משה דואג, אבי בן ישראל, סרטים, הופעות וסדנאות לנשים ועוד ים הפתעות. והילדים? לא תרגישו אותם. והמחיר? חכו שתשמעו אותו. חגו עכשיו 054-980-444, 054-980-444.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
הנה זמן טוב ומה נעים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל במבצע קיץ מרענן. קנו דאודורנט מבית טיטניום, שימרו את חשבונית הקנייה, התקשרו לטלאול 03-9411-441 ואולי תזכו בשעון יוקרתי מתנה. טיטניום, דאודורנט עוצמתי לגברים במבצע קיץ עד י"ט באב, כפוף לתקנון.
תגיד, כשרוכבים על אופניים, מאיזה גיל חייבים לחבוש קסדה? וצריך קסדה גם כשרוכבים על כלים אחרים? והיא באמת מונעת.
את כאב הראש תשאירו לקסדה. כשאתם רוכבים על אופניים חשמליים או קורקינט גלגלנוע חשמלי, זכרו, חבישת קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. לכן חובשים קסדה בכל רכיבה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בקיץ מכוונים את המזגן כך שבחדר יהיו 25 מעלות וחוסכים בצריכת החשמל של המזגן לקירור. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. טיפ מהיר שכדאי להכיר. בקיץ מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המזגן כלפי מעלה לפיזור יעיל יותר של האוויר הקר. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
מבצעי קיץ מטורפים בטורנדו. קונים מזגן סאגה מבית טורנדו, כוח סוס אחד ב-1290 שקלים בלבד, ונהנים מחמש שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
תגידו, יש לכם רכב? אז זה הזמן להצטרף למצווה על הדרך. ארגון יד עזרה ושולמית מזמין אתכם לסייע בחלוקת סלי מזון באזור מגוריכם עבור משפחות נזקקות וחולים שאינם מסוגלים לאסוף את סלי המזון בכוחות עצמם. ובזכותכם עוד משפחה תקבל סל מזון. בשבילך זו נסיעה קצרה, עבורם זה אוכל המשפחה. הצטרפו עכשיו למצווה על הדרך. כוכבית 91-71.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו איתכם מוצא שחי עם מנחם טוקר.
פותחים שעה שנייה, אנחנו במוצא שחי תשעת הימים. לפני כחודשיים צוות רדיו כוחי, המאזינים אפילו לא ידעו מזה, כחודש בצלם מתקן אותי, אפילו מאזינים לא ידעו מזה, כי הקלטנו ממש בצורה יסודית מראש את התוכניות. אבל כל עובדי רדיו כוחי, כל המשפחה הגדולה והמשפחה מורחבת עם כמה אנשים מאוד מאוד מקורבים לרדיו, נסעה יחד המשפחה לפולין, למסע הקודש, מסע הנפש, יחד עם הרב מורדכי נויגרשל, לכמה ימים שבעצם פתחו לנו את הלב, פתחו את הנפש, ואנחנו כאן כדי לדבר על החורבן הזה, בימים של החורבן. אבי רוזן, המנכ״ל הרדיו, בצלאל כאן, קובי סלע, בני הראל, אבי ממרן, נפתלי קמפ, אברי מקרויזר, עורך והמפיק הוא דבי קליגר, והטכנאי הוא מנדי אור. בהמשך אני אדבר כאן עם הרב מורדכי נויגרשל. בצלאל, כאן אתה צריך ללכת, אז תן לי את המשפט סיכום שלך, כי אני רוצה לשמוע מקרה קמפ, הראל וקרויזר.
אני אגיד לך משהו, התהלכנו בשבילי בירקנאו, אושוויץ, וכשכל הקבוצה כבר הגיעה למקום שבו התכנסנו, אני צהלתי קצת לאיתי עם הרב יצחק נחשוני, הוא לא אוהב שקוראים לו הרב, אבל הרב יצחק נחשוני, היה קטע שבדרך הוא מעד מאיזושהי אבן שם, אני לא זוכר מי עוד היה איתנו השלישי, ועזרנו ליצחק לקום, והוא אמר לי, לפחות אני ניצלתי מאושוויץ. אבל כשהתהלכנו שם בשבילים שם של בין הצריפים בבירקנאו, נזכרתי בסבא שלי. סבא שלי, עליו השלום, היה באושוויץ, היה שם, וברוך השם ניצל. את הסיפור שלו לא הכרתי, אני גם היום לא מספיק מכיר, אבל זה גרם לי להתחיל קצת לחקור מה היה שם, מה היה איתו שם, איך הוא הצליח לשרוד את זה, וכמה זמן הוא היה שם. סבא שלי נפטר כשאבא שלי היה בן 9. כלומר, לפני הרבה מאוד שנים. הייתי לפני שבועות אחדים בפריז, וישבתי עם דודה שלי, אחות של אבא שלי, ושאלתי אותה, מה את זוכרת, מה את יודעת? היא אומרת לי שסבא שלי היה בבירקנאו 2.5 שנים. זה המון זמן, מונחי נצח בבירקנאו, אני מבין שהוא עבד באיזשהו מפעל.
המנכ"ל של אמר ששישה יהודים שרדו.
לא, חמישה-שישה יהודים הצליחו להימלט מאושוויץ.
על לברוח.
אגב, שמעתי כבר גרסה על מספר שונה, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו. הוא שרד שם 2.5 שנים, הבנתי שלקחו אותו לעבוד באיזשהו מפעל, הוא היה אדם בריא, והנאצים ממח שימם ניצלו את האנשים הבריאים לעבודות במפעלים שהיו להם באזור, ונוגר של סיפר על המפעלים האלה, וזה באותו רגע, אתה יודע, אתה נמצא במקום אחר באירופה, ופתאום זה מחזיר אותך לבירקנאו, והיה עוד קטע שהחזיר אותי לאושוויץ. אתה זוכר את הביטנים האדומים, את ביטן 10 באושוויץ?
כן, של הניסויים.
כן, כל הביטנים שם דומים בצבע אדום כזה. הייתי, באותה שבת שהייתי בפריז, לפני שבועות אחדים, הייתי בעיירה בשם ארמונטיאר. עיירה יהודית, חרדית, 70-80 משפחות שמתגוררות שם, כולם חרדים כמובן, וחלק מהבתים שם בנויים באותה צורה של הביטנים, בצבע אדום, ויש שם ארובות של התנורים, תנורי חימום של הבית.
למה?
ככה בנו, ככה יצבו את זה, אני לא יודע מהצבע הצרפתי שייצב.
זה לא אותו דריכה להיה.
לא יודע, אני הגעתי לשם, ראיתי את זה, קיבלתי בלקאוט. אושוויץ, הייתי שם רק לפני כמה שבועות, אבל בסדר, עברתי את זה ברוך השם.
בצלאל, תודה רבה גם לך על כל מה שעשית ועל המסע, אנחנו נשמע במוצאי תשעה באב את הדוקו האמיתי של בצלאל כאן במקום עצמו. אני רוצה לחזור לנפתלי קמפה.
שבוע טוב שוב.
שליווה אותנו, ואיך קרויזר, תיחצן לי אותו רגע.
זה בסדר, אני אחתן את עצמי קצת.
בוא נשמע אותך פעם מדבר ולא שר.
הוא יקר לי מדי. אני, כשנכנסנו למיידנק, וזה, שאלת מה הרגע שלי, אז אני לא חושב שזה הרגע שלי, כמו שזה הרגע שפתח לי את הדרך לכל המסע הזה. באמת נכנסו למיידנק, וזה מקום שגם אפשר להיכנס עם הגיטרה, אז בכלל לי זה באושוויץ בירקנאו, אסור להיכנס עם הגיטרה, זה נהיה יותר קשה. אבל לי באופן אישי נכנסתי לשם, והרב נגר שאל, בכל המסע הזה באמת, הוא מדריך גאון, כמו שכולם אמרו ויגידו, וסתם מדריך גאון, לפני כל הידע שיש לו, והוא לא כל כך מדבר איתך, ואומר לך, עכשיו אנחנו נכנסים, וניקח שמאלה ונגיע לתאי הגזים, אלא באמת אתה נכנס, ובום, נכנסים, ואתה שם בפנים, ואז כזה אתה, אני בתור אחד שאמור להחליט עכשיו מה שרים, אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה נשאר עכשיו? וזה כמו בעל תפילה ביום כיפר, שאתה עומד ואתה אומר, אני זוכר גם להיות בעל תפילה, ויש פה את אברי מקרויזר שגם, ואתה עומד ביום כיפר, אתה מפחד לא להפסיד לאנשים את הרגע הזה, אתה אומר, לא לקלקל להם, אתה אומר, להכניס ניגון חדש, לא, אנשים לא מכירים, אתה רוצה זה. ושם, אמרתי, מה נשאר? ובשנייה אחת יצא לי החמויל על מעשיך, באמת, זה היה השיר הראשון, שמיד אחרי תקיעת שופר ושמע ישראל, כי היה לי איזושהי תחושה, אתה עומד שם את תאי הגזים במחילה על הביטוי, אבל עם המעיל תומי שלך, וכן, ואתה עומד שם, אתה אומר, פה עומדו אנשים ערומים, באמת, שלדי אדם, בלי כלום, בלי כבוד, כמו, ופתאום המילה הזאת, חמורים על מעשיך, זה כל כך בלט לי, מעשים שלך, כאילו איזה משהו נורא קשה כזה, זה אפילו לא אנשים, זה לא אנשים, זה, 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 זה מעשים של... ואתה אומר, חמול על מעשיך, כאילו, הם עמדו כאן, ובאמת זה היה נורא קשה, ואתה אומר, תוק דשא יודעים על כל מעשיך, אנחנו לא מבינים, באמת, יצאתי משם הרבה זמן, ימים אחר כך, אתה אומר, למה? למה ואיך וזה, ואתה אומר, והתשובה על זה היא באמת, תוק דשא יודעים על כל מעשיך, אנחנו לא מבינים, אבל באמת, שהקדוש ברוך הוא, כמו שהרבנו יגשל אמר לנו, שבאמת הנשמות האלה, מי שמת על קידוש השם, אז המשיח לוקח את הנשמות האלה ומאתר בהם את כיסא הכבוד, אז תוקדש עוד דין על כל מעשיך. באמת, זה התחושה היחידה שליוותה אותי ועדיין מלווה אותי, ואשתי שאלה אותי השבוע, תגיד, אחרי שבועיים, מה באמת המסקנות שלך מכל הדבר הזה? אז אין לי הרבה מסקנות, אמרתי לה, אני חושב דבר אחד, אני גאה לאיזה עם אני שייך, והבנתי באיזה עולם שברירי אני חי. באמת, שבשנייה יכול להתהפך, כל הזמן אתה שואל את עצמך, אני גם יכול להיות כזה אדם רע, יכול להיות עוד פעם שואה, זה מלא שאלות שככה שאלו כל הזמן במהלך המסע הזה, ושאלות באמת חשובות, אבל אני לא חושב שיש עליהם באמת תשובה ברורה. ולי זה מה שזה, זה פשוט עולם שברירי שאנחנו תלויים רק בקודש ברוך הוא, ומה שהוא מחליט זה מה שיקרה, ולאיזה עם אנחנו שייכים, והלוואי שנזכה להיות עם בתפארתו, ושיבנה בית המקדש, באמת.
אמן. אברהם מקויזה.
אז רגע לפני שאני מספר על מה עשה לי החמויל של נפתלי במידנק, אני רוצה לומר משהו שמקודם אמרנו אותו במשפט אחד, אני חושב שהוא חלק בלתי נפרד מהתמהיל של העוצמה של המסע הזה שעברנו, זה להיות בשבוע אחד על הקבר של הנציב רב חיים סולובייצ'יק, של החויזה בלובלין והרמלמיילך מליז'נסק, הם מייסדי החסידות, הרמו, הבח, רב שלם שכנה, מחדש עם תורת החילוקים, ענקי עולם...
ובספק גם על יוסי לקמצן כדור.
כן, כן, גם זה היה לנו שם. היכולת להבין את ה... להצטער עם החורבן, חייב אדם לראות בכל דבר דור כאילו בית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, זה קודם כל להבין מה היה שם, מה היו נכסים, נכסי הרוח, עוצמות של תורה, של חסידות, של גדולי עולם, ענקי עולם, שהם הניגו שם יהדות, הפיצו יהדות לכל העולם, ודווקא אז, כשאתה מגיע וחווה את החורבן באותם מקומות, באותה ארץ, על אותה אדמה, אתה מבין... עד כמה זה היה, כמה מפואר היה קודם, וכמה ההפסד והחורבן הם נוראים.
אז חלטניות של אברהם מקויזה.
אנחנו היינו, לא. תקשיב אבל, מנחם, היינו בלובלין באותו יום ש-80 שנה קודם, בדיוק באותו יום, חפחת סיוון, היה לובלין, סיום השס השני מדף היומי, שייסד רמר שפירה מלובלין. רמר שפירה כבר לא היה חי אז, הוא נפטר 4 שנים קודם, וזה היה כמה חודשים לפני פרוץ השואה. הייתה התלבטות בהנהלת ישיבת לובלין, אם זה זמן לחגיגות של סיום השס, אם לקיים את האירוע. ורמנחם זמבה, השם מקום דמו, מגיוני פולין, שנאם שם, ואתה קורא את התיאורים, ובאותו יום אנחנו היינו בבית סמדרש. באותו יום רקדנו שם, טוב יותר הספיחו מעל פזור וחסף את כל השירי כיסופים ושמחת התורה כמו שהחברים הגדירו. לכן אומר, זה לא סתם ללכת ולראות את מכונת ההשמדה הנאצית, היקית, העצומה הזאת, שבתכנון וביצוע מטורף ומדהים, עם הקפדה על כל פרט, עם מחשבה, עם תכנון, אפרופו שכל ואסטרטגיה וכולי, שזה בהחלט דבר מרתק, איך דבר כזה יכול לקרות ואיך דבר כזה יכול להתבצע, שזה מטורף. אבל כשאתה בעצמך הולך והם דורך על אותם רגבים שלמדו שם כל כך הרבה, שאתה לומד היום ואתה והילדים שלך לומדים את התורה של רב חיים סולובייצ'יק ושל הבח והרמו והטיסטיסיומטה וכל הגדולי עולם שזכינו לפקוד את קברם. ולכן גם מבחינתי היום, אפשר להגיד, השלם היה באמת לפתוח במידנק ולהמשיך בלובלין ולסיים בליז'נסק עם תפילת יום כיפר קוטן והתוועדות חסידית. זה בהחלט היה מבחינתי מושלם, אבל אני רוצה לשתף אתכם, כן, כשאלת על הרגע שלי, כשנכנסנו למידנק ונפתלי היטיב לתאר, שנכנסנו לתא הגזים יחסית, זה המקום הראשון שנכנסנו אליו, מקלחות, חדר מיון ותא הגזים, וזה ממש בכניסה למחנה, משתמר בדיוק כמו שהנאצים השאירו אותו, ועמדנו שם בתא הגזים, והרב נגשל אמר וסיפר ודיבר והסביר, ואתה עוצם את העיניים ופתאום אתה שומע את הבן שלו, נתי, שהיה איתנו גם כן, מתחיל עם, ועל ידי עבודך הנביאים כוסו לימר, אני ראשון, אני אחרון, ומבלודי אין אלוקים. ואז הם נפתלי ממשיך עם הישבתי אסכם, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? אם תמצאו את דודי, עצמתי את העיניים. והוא המשיך עם התוקדש הדוין על כל מעשיך, או חמויל על מעשיך, או אתה בראת אותנו, אתה בראת אותם, בראת אותנו. עצמתי את העיניים, ופתחתי ומצאתי את דודי. אני חושב שממש ראיתי קודש ברוך הוא בבינדניק. אני חושב ששם בתא הגזים, זה היה הכי קרוב למעמד הר סיני, שאנחנו יכולים כאן הם לראות. אתה רואה את הקודש ברוך הוא, אתה רואה את ההשגחה, דווקא שם בעוצמות הכי קשות של השפלה, שניסו להשפיל את הנפש היהודית, את האדם, להפוך אדם לחיה, להפוך אדם לחיה טורפת, להפוך את המין האנושי לדבר שהכי לא שווה, עם אותם סיפורים מצמרים על שמה ישראל, ועל דברים אחרים. אני בטוח שגם שאלות של אמונה עלו וצצו שם בתוך תאי הגזים לעשרות אלפי העקודים לחלקם. הסוגיה הזאת היא לא סוגיה פשוטה, אבל שם, דווקא שם בתא הגזים, התפילה הזאת שאתה מתחנן לקודש ברוך הוא, אבא, חמואל, תרחם, על מי? על מי שאתה בראת, על המעשים שלך. ואתה, שם היה הרגע שממש ראיתי קודש ברוך הוא, שם ממש הרגשתי את הקנק שהחוליה שלי מתקשרת יחד עם החוליה של שרשרת הדורות. השואה לא הייתה האירוע, האסון הכי גדול בתולדות עם ישראל. יציאת מצרים לפני זה הייתה שואה אולי יותר גדולה, גם במספרים, וגם שם היו תיאורים מזוויים, מה שמופיע במדרש ובחזל. אבל השואה היא האירוע האחרון הכי גדול שקשור אלינו, ואנחנו נמצאים שוב בימים שכמו שאמרת, לקרוא מתוך הקינות שלך שנשים אכלו בשר ילדיהם, ושרעב גדול שהיה בירושלים בזמן החורבן, ואתה מבין שאת אותו דבר היה באירופה בזמן השואה. שם התחברתי, שם הרגשתי שאני עוד חלק בשרשרת הדורות, והתפללתי להיות זכאי להיות חוליית המשך בשרשרת הדורות, להיות אבא יותר טוב לילדים שלי, להיות יהודי יותר טוב למען האחים שלי, למען עם ישראל, למען ירושלים. במקרה שלי אני מרגיש חיבור מדורות ועכשיו, ואני חושב האווירה שהייתה הכניסה מצד אחד גם עול, אבל גם חידדה את השליחות. את השליחות לשמור תורה, את השליחות ללמד תורה, את השליחות לשמור גם על הוורמקייט והאווירה והגשמק בקיום מצוות, לדעת למה אנחנו מקיימים את מה שאנחנו מקיימים, לקיים אותם בחשק, לקיים אותם בשמחה. זה
מה שאני, כל אחד לוקח את זה גם למובן האישי, אבי, אם אני ככה רגע לפני שסיום, לפני שאנחנו נעבור לאולוגיה של, ואני רואה משעד בני הרי, כל אחד לוקח את זה כמובן לקטע האישי שלו, לילדים, אתה דיברת, אתה דיברת, אבא תור לילדים, ושארון נגר של קוזמן אומר, למה הייתה לו בת בלונדינית עם צמות, שבאה לבטא נערות, והיה שם, הוא אומר, למה הבת שלי לא, והילדות האלה כן, מה ההבדל? ואז אני אומר לעצמי, תשמע, באמת נולדנו בסייעתא דשמיא, זה כל הסיפור, זה פער דורות, זה 80-90 שנה שנולדנו קודם.
איזה 80-90, 50 שנה.
כל אחד אבל לוקח את זה לחיים שלו, ואתה באמת אומר לעצמך, תשמע, בפוקס, בסייעתא דשמיא, הם פה נולדו ואנחנו נולדנו פה, צריך להסתכל על העולם הצער שלנו.
אברימי דיבר כאן על החמול על מעשיך וההרגשים הרוחניים, הקרבת אלוקים, האדירה, הטפח מעל הקרקע, ומהשואה יצאו גם הרבה מאוד כופרים. דיברנו על זה לאורך כל המסע, רב נגרשל גם תיאר את המאבקים שהיו בתוך המחנות. התחלנו הרי את המסע הזה עם השאלה, מהי הגבורה, יום השואה והגבורה. מה זאת הגבורה? האם מדובר באמת על גבורה של כמה עשרות אלפי איש שעשו מרד, שבעקבות המרד הזה נהרגו עוד כמה עשרות אלפים, ומאות ניצלו? אז אלו הגיבורים מתוך 6 מיליון איש שנטבחו, 10,000 איש ניצלו, בוא נניח, מכל המרד שהיו בכל מיני מחנות, זה נקרא גבורה. זה בלי פרופורציות, להגיד יום השואה והגבורה, כאילו יש פה 50-50. והמסע הזה לימד אותנו שהגבורה הייתה של אותו יהודי שנאבק על הנחת תפילין, למרות שרצחו אותו בגלל זה. של אותו ילד...
לואי,
כן, שם על יד הקרון. ושל ילד שהשירי שבת, שאבא שר איתו שיר השירים, הזכירו לו אחר כך מי זה אבא שלו, 30 שנה אחרי זה שהוא עבר מחלות נפש ועם כדורים ובתי חולים ואשפוזים, ובסוף זה זיהה את אבא שלו.
או כל נדרי.
או כל נדרי. והסיפור של אליזה ברוך מבלוק מספר 10, שבסוף ילדה.
דוקטור סמואל,
שהרופא הציל אותה. זאת הגבורה, זאת הגבורה. והשאלה הידועה, איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? זאת השאלה, איפה השם היה בשואה? זה שואלים.
אמרתי מישהו שאומר, איפה הקדוש ברוך הוא היה פסיק בשואה.
בשואה, זאת התשובה, זאת התשובה.
הוא היה שם.
כי מנחם, אם אנחנו נראה עכשיו את השולחן הזה שנמצא פה, מתחיל לרקוד, פתאום רוקד, אתה תבין שיש פה נס מעל הטבע?
כן.
מי שרואה את מחנות ההשמדה, ומבין שהדבר הזה פעל שנים, עם אשן מתאמר, במלוא העוצמה, עם קיטור, עם מכונת הרג משומנת, אלפי נאצים שמתעסקים וכל אחד יש לו את התפקיד שלו,
ושקט שארצות הברית והחבר'ה לא ישמעו.
אתה מבין שזה הרבה יותר על טבעי מאשר שהשולחן הזה יתחיל לרקוד. אז ברור שהקדוש ברוך הוא היה שם. השאלות למה וכמה וזה, אנחנו כל כך קטנים. ואני אסיים אולי עם הנקודה הזאת שאני ככה אולי בתחושה הפנימית שלי. לכל דבר בעולם יש ממוצע. שאתה צריך למדוד את הגובה שלך מנחם, אתה לא תעמוד ליד ילד קטן, וגם לא ליד האדם הכי גבוה בעולם, כי לא ככה תמדוד, תמדוד לפי רוב האנשים, תגיד מה הגובה הממוצע שלך. ככה אנחנו מודדים כל דבר. איך מודדים את הנפש? ליד מה שמים אותה כדי למדוד? מה הממוצע? מה הנשמה שלי? איפה ליד? אני רוצה להניח אותה ליד איזה מקום, כדי לדעת, הנשמה שלי תקינה, ממוצעת, אז האם אני אשים אותה ליד גדול הדור? או שאני אשים אותה ליד איזה ישמעאלי? אין לי תשובה לזה. כי אולי כן אני צריך לשים אותה ליד כן, גדול הדור. תראה אותה, לאן אתה צריך להגיע? מי אמר לך שלא? אולי זה הממוצע? ורק אחרי המסע הזה בפולין, הבנתי שכדי למדוד מהו הממוצע של הנשמה של כל אחד, מודדים אותה מול אושוויץ.
וואו.
שים את הנשמה שלך במשרפות, תדמיין את כל היהודים שהיו פה ותגיד איפה אני לידם. אתה תבין שאתה רחוק מהממוצע, שאין לנו מושג מה זאת גבורה יהודית, שאנחנו חיים בעולם תפנוקים, בעולם מטירני,
מלא שפע,
אין לנו מושג מה זה להילחם על הלכת תפילין, אין לנו הבנה, בקצה של הקצה הבנה מה זה לא, לגרום לנגן בתזמורת הנאצית, כל נדרי להסתכן במוות כדי שכל היהודים במחנה יזכו שהיום זה ולמצוא איזה כן ומצות, אין לנו מושג, היום אנחנו מקבלים את המצות הדבסט, בקשרות הכי מעודרת, באושר, בשפע, ורק כשאתה נמצא שם, אתה אומר, איפה הנשמה שלי? מה, אני באיזה ממוצע אני? מה, איפה, מה? על מה אתה מדבר בכלל? אנחנו לא קרובים לממוצע, וצריך לחתור לשם. איך? הרי, רגע, אין לנו איזה קלגס על הראש שאומר, אל תניח תפילין, אז איך אני יכול לזכות להגיע לשם? יש לנו נאצי, שקוראים לו יצר הרע. יש לנו מסרפות בתוך הנשמה, יש לנו תאי גזים. קשה לנו להיות שם. אנחנו מעדיפים לצאת החוצה למרחבים, למקומות שבו קל לנו.
הוא קצת מגזים אני חושב, לא? או שזה ככה נותן לנו בפרספקטיבה שלך?
כן, זהו. אני חושב שזה הפרופורציות שאני יוצא משם.
לא מגזים חלילה.
משתדל.
כן, לא. נתת לנו לקראת סוף התוכנית את החץ ללב.
זה קיצוני, זה באמת כאילו קצת ככה תיאור, אני מאזינים אולי לא מבינים, מרימים גבה, בוא נאמר מה הוא רוצה. מי שלא שם את הנשמה שלו באותו חדר, באותו מקום ואמר אני רוצה למדוד את זה ליד הנשמות שיצאו פה דרך הערובה לא יבין את מה שאני אומר עכשיו.
וואו, אבי מימר ניקטה אותנו פה. חבר'ה, תשארו איתי לדקה אחרונה, עוד מעט בני הראל גם ייתן את הזווית שלו. אני רוצה רק שוב בהמשך לדבר עם הרב נוי גרשל, ושוב הגדולה שלו מבחינתי זה היה כל הליווי והבילדה בבנייה שלו. למשל ביום של אושוויץ הוא צם והוא לא אוכל, ואז נכנסים לאוטובוס, וקילומטר וחצי לפני שנכנסים לאושוויץ, הוא לוקח את המיקרופון, והוא פשוט עושה את האנלוגיה למגילת איכה, כמו שאמרת. הרב נוי גרשל לאוטובוס.
עשיבנו, אמרו אליך, ולשובו, הדרם שימנו, כקדם.
איי, 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 טוב, לסיום, 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 יצחק נחשוני. במיידנק. בני הראל בקצרה, צדיק שלנו, על מה שאתה הרגשת שם?
לא יודע, קשה לזקק למילים, אנחנו אנשים שמתעסקים במילים יום יום ואולי אפילו עובדים במילים ופתאום דיבור, כתיבה ויש מקום מסוים שבו אתה מוצא את עצמך מתקשה להכניס את זה למילים, את התחושות שלך, אולי במקום שבו מתחילות התחושות, נגמרות המילים, היינו בכל המקומות הנוראים, אושוויץ, בירקנאו, מיידנק, טרמבלינקה, ראינו בעיניים את הגלגלים המשומנים אפשר לומר של מכונת ההשמדה הנאצית, וגם שם, כמו שכבר אמרו קודמיי, טוב מאוד, עלו שאלות של אמונה, דיברנו בינינו על הכל, יש תשובות רבות לשאלות האלה, התשובה שעלתה לי שם, וכמובן שאנחנו לא מגיעים ממקום של שפיטה, שמי שלא רצה להאמין בבורא עולם, לא האמין גם אולי לפני המחנות, ומי שרצה, דווקא שם ראה, כמו אדמו"ר מפיאסצנה, זכר צדיק לברכה, שדווקא בתוך הכבשנים הוא כל הזמן דיבר והיה מחובר כל כך למקום של אמונה וראה את כל הטוב. זה שוב מזכיר את המילים ששארנו שם כל כך הרבה, אם תמצאו את דודי, צריך לחפש אותו, מה תגידו לו? אף על פי כאן, בתוך המקום הזה, חולת אהבה אני. אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, גם אם אנחנו מבינים וגם אם לא. וכולם שוב דיברו וכל אחד ראה את זה מהפריזמה שלו, את מיידנק, את האגזים, את הקירות שעדיין ספוגים בכתמי הציקלון בי. אם עוצמים את העיניים, אני הרגשתי שאפשר גם היום לראות שם עשרות אלפי יהודים נדחסים בתא ואפילו לשמוע את הזעקות שמה ישראל מהדדות בחלל האוויר. הרב נגרשל אמר שזה לא כל כך משנה אם הם היו מאמינים או לא. הזעקות האלה נשמעו שם גם האנשים שפחות וגם אנשים שיותר. זה זעקות של שברי כלים, שלדים בדמות אדם, קדושי עליון, שאולי עזרו את שארית רוחם האחרונה לייחד את שם השם בעולם, במקום הנמוך ביותר אליו הגיעה האנושות. שש מילים, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. גם היום, 70 שנים אחרי, קבוצה של יהודים עדיין זועקת איתם יחד את אותו שמה ישראל באותו מקום, ואז נכנס נפתלי עם הגיטרה ושר, נאה לקדוש פאר מקדושים. אין קידוש השם יותר גדול, לשמוע מאותם אנשים, ואולי גם אנחנו שם, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, נאה לקדוש פאר מקדושים, אולי פאר תחת אפר.
פרסומות ומיד שיחה מיוחדת עם הרב נויגרשל.
עכשיו איתכם, מוצא שחי עם מנחם טוקר. מנהרת הזמן, המשחק שיקח אתכם הכי רחוק שאפשר. להשתתפות כמתמודדים באולפן וזכייה בפרסים יקרי ערך, השאירו את פרטיכם בתיבה הקולית שמספרה 039-039-039-039 שלוחה 6, או שילחו מייל לכתובת yael@strudel93fm.co.il. מנהרת הזמן, בערב חי עם אריאל ברמן, יום רביעי בתשע בערב, כאן בכל חי. ההרשמה עבור משתתפים המגיעים לאולפן בלבד.
רבינו מלכנו, עשה למען הרוחי.
סגד על ביסקדה, שמירה בו.
הצטרפו גם אתם אלינו למסע עוצמתי בפולין, בהדרכתו המיוחדת של הרב מרדכי נויגרשל, השקפה, אמונה והרגשת הלב. המסע של בין הזמנים, כף עד כפי באב, בעקבות מומחים בהפקת מסעות תוכן. 03-955-1141 בעקבות 03-955-1141.
חדש ובלעדי בהדרן, הדרן מקסימום, שמירה כפולה, גם במכשיר וגם בסים במחיר השקה. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 ב-1999 שקלים בלבד. כוכבית 3230, בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 3230.
תואר בחינוך או במקצועות הטיפול?
תבחר.
תואר במדעי המחשב או אח אקדמי?
תבחר. כשמדובר בתואר שלכם, תבחרו להצליח. מכללת מבחר, 17 שנים של מקצועיות ואלפי בוגרים ובוגרות שבחרו להצליח. לפרטים על מסלולי הלימוד המבוקשים ביותר ומידע על המנהגות לזכאים, התקשרו 03-578-5030. 03-578-5030. מבחר, תבחרו להצליח.
הנה זמן טוב ומה נעים.
טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל במבצע קיץ מרענן. קנו דאודורנט מבית טיטניום, שימרו את חשבונית הקנייה, התקשרו לטלאול 03-9411-441 ואולי תזכו בשעון יוקרתי מתנה. טיטניום, דאודורנט עוצמתי לגברים במבצע קיץ עד י' ט' באב, כפוף לתקנון.
טורנדו מציגה מבצעים מדהימים באחריות. קונים מזגן סגה מבית טורנדו כוח סוס אחד ב-1290 שקלים או מזגן לסלון שני כוחות סוס ב-2690 שקלים בלבד, ונהנים מחמש שנות אחריות ומשירות טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
ביום רביעי מדברים אל הקירות.
כל פעם שאני רואה אותו עושה תנועות ידיים כאלה, אני נותן לו מבט חמוץ כזה, ואז לוחש לו באוזן, שתדיל לכוון יותר לשם שומעי.
קירות שקופים, תוכנית חדשה מעצימה ומטלטלת על האתגרים בחינוך ובחיים והדרך להתמודדות נכונה.
הורים יקרים, כשרואים את הילד מתנהג בחשיבות רבנית, צריך לפתוח את ההיכל ולומר הלל לקדוש ברוך הוא. אשראי שבזה מתבטאת גאוותו של הבן שלי.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי, יום רביעי 10 בלילה, רק כאן בקול חי.
עכשיו איתכם מוצא שחי עם מנחם טוקר.
קול חי תמיד איתי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
ועכשיו אנחנו כמו שהבטחנו כל התוכנית אומרים שלום לאדם שבעצם הצליח לחבר את כולנו לנפש והוציא מכולנו את הרגש בימים האלה במסע, כפי ששמעתם בשעה הקודמת. ואנחנו מצרפים אל השידור את הגאון הרב מרדכי נויגרשל. שלום הרב נויגרשל, שבוע טוב, כבוד הרב.
שלום, שלום לכולם.
הרב הרבה מאוד שנים מסיע ולוקח אנשים אל הלב ולנפש, גם עכשיו בחודש אב הולך להיות עוד מסע כזה עם בעקבות. מה היה שונה הפעם מבחינת הרב, העובדים של רדיו כוחי והמסע הזה שלנו יחד עם תיתך?
תראה, היו כמה דברים. קודם כל, מדובר היה במסע בלי שבת, מסע קצר. אנשים מהסוג שהיו איתנו לא יכלו להתפנות ליותר. היינו צריכים מיד בהתחלה להכניס את האנשים לאווירה, הן מבחינת הכללים הטכניים והן מבחינת הכללים של התוכן והרגש. וזה דבר שיצריך מאמץ נפשי עצום מכולם. דבר שני, מדובר באנשים מסוגים שונים שרבים מאוד מהם, אם לא כולם, הם אנשים שיודעים להוציא מתוך עצמם והם רגילים להוציא מתוך עצמם במשך כל הזמן. האנשים האלה שכל הזמן מוציאים מתוך עצמם, מצד אחד חייבים מפעם לפעם להכניס למלא את עצמם כדי שיהיה תופח על מנת להתפיח. ומצד שני, הייתי תארי למפלט לא בלה, כשאדם תרוד כל הזמן בלהוציא, קשה לו לבלוע. ולכן, שני הדברים הללו ביחד יצרו איזושהי חומה, שכשעברנו אותה מיד בהתחלה, נוצר איזושהי תשוקה. הרי מצד אחד אין לנו זמן, ואנחנו רוצים לנצל כל רגע. מצד שני, אנחנו פתחנו את הלב. אנחנו רוצים למלא את הלב. והנכונות יחד עם יכולת של אנשים בעלי יכולת, אנשים מיוחדים בעלי יכולת, יצרה הזדמנות בלתי רגילה שהשפיעה והקרינה גם עליי להפעיל את כל הרזרות של כוחות הנפש כדי לנסות להיכנס למה שאנחנו אמורים להיכנס במקומות האלה.
כמה שנים כבר עושה את המסע המיוחד הזה, והאם הרב ממליץ את זה לכל אדם?
אני את המסעות האלה עושה בסביבות 20 שנה, אולי יותר, אולי פחות, צריך לעשות חשבון. ואם אני ממליץ את זה לכל אדם, הייתי אומר את זה ככה: כשעושים את המסע הזה טוב, כמעט ואין הרבה דברים חשובים כמוהו. וכשעושים את זה לא 100% נכון, לא 100% טוב, אז כמעט ואין דברים מיותרים ממנו. כי פה אין מקום, אין המרווח ההחמצות מאוד מאוד דק. ואני הייתי ממליץ את זה לכל אדם שבאמת יש לו את היכולת ואת הרצון להשתנות ולהתעלות ולהרגיש את הזולת. והזולת במקרה הזה הרבה מאוד אנשים שהם עצמנו ושרינו, ואני תמיד מתפעל מחדש מכל אותם אנשים שאין להם ולא היה להם קרובים ישירים שעברו את המאורעות של השואה, ושההזדהות של אותם אנשים היא בלתי רגילה, ממש בלי הבדל מאחרים. ומי שבאמת יכול את היכולות הללו, אז מומלץ לו, מומלץ לו מאוד, רק שלא יהיו מדי צעירים. הרבה פעמים צעירים שואלים אותי על ילדים, נערים, נערות בגיל 15-16, ואני תמיד ממליץ שידחו את זה 3-4 שנים.
או כשיש ילדים, כי אני עצמי הייתי באמת, כשהייתי בן 18-19, נכנסתי לבירקן האושוויץ ויצאתי אחרי 2-3 דקות, וזה לא דומה בכלל למסע שהיה לי עם הרב. ואני רוצה לשאול את הרב על, על האנלוגיות של הרב, מאיפה הרב לוקח את, מעבר לסיפורים וכל ההיסטוריה המדהימה הזאת והבקיאות של הרב, דווקא אנלוגיות של... לקרוא לבירקנאו מזבח, או מגילת איכה באוטובוס, או שהרב צם ביום שהרב נכנס לאושוויץ, כל מיני דברים שהרב לוקח כאן מהעולם שלנו הרגיל, העולם היהודי הרגיל שלנו, העולם התורני, ומחבר את זה דרך אנלוגיה מאוד מאוד מרתיטה למה שקורה שם.
אז חלק מהדברים זה דברים שנשאבים מתוך המקורות, כמו למשל מזבח. זה השראה של הרב הרבי מפיאסצנה, שאומר שכל הקדושים האלה זה השלמה של עקדת יצחק, שבה עקדת יצחק הייתה כוונה בלי מייסה, ופור שיש מייסה בלי שהייתה כוונה, כי לא תמיד נתנו הזדמנות להתכוון, זאת השלמה לעקדת יצחק, ואם זו השלמה של עקדת יצחק, אז זה הר המוריה, ואם זה הר המוריה, אז המזבח הגדול. והרבה הרבה אנלוגיות מהסוג הזה, והרבה דברים שנולדו ברגע מסוים, בהרגשה מסוימת, והצטרפו אל המסגרת של המסע.
הרב יכול להכניס אותנו, לחבר אותנו באמת לסיפור הכי מרגש אולי, שכולם סיפור מרגשים. אני למשל מאוד נגע לי דווקא כל נדרי שהרב סיפר בכניסה שם לבירקנאו, או יש את ביתן 10 עם אליזה בלוך, ויש המון סיפורים עם התפילין, עם הלאוי הזה. אבל איזה סיפור או מרגש את הרב במיוחד, או נוגע לרב אישית, או שאצל הרב כל הסיפורים הם אותו דבר, זה הכל על מנת לחבר את אנשים.
סיפורים שקרו עם האנשים שאני מכיר או שמהם אני עונק. הנה למשל השולחן שלי ברגע זה, יש לי, לא ברגע זה לתמיד, יש תמונה של סבא שלי שלוקח ילד קטן מאוד על הברכיים תוך כדי שהוא לומד משניות, וזאת התמונה שראיתי את סבא שלי תמיד, גם כשהייתי ילד קצת יותר גדול. הילד הקטן שנמצא פה על השולחן שלי זה הילד הגדול שיושב ומסתכל שם. וכשאני שומע כיצד סבא שלי בכל מיני תחכומים עשה במחנה מאמצים שאנשים לא ישכחו שבת מאי, ושבפסח שנמנע מלאכול ממש בתנאים לא תנאים ואף לא להנות מחמץ, אלה דברים שלמרות שיש סיפורים גדולים מהם, הם בכל אופן קשורים אליי, אלה סיפורים שבנו אותי, או סיפורים של הרבי מקלויזנבורג, עדויות על הרבי מקלויזנבורג. השבוע הייתי באיזה יום עיון וסיפרתי איזושהי עדות אחת על הרבי מקלויזנבורג שהייתה אחרי השחרור, איך שהוא דאג לילדים לא דתיים שלא יעברו על איסורים קלים אפילו, וישבה שם הבת של הרבי מקלויזנבורג, אחת הבנות שישבה שם, אחותו של הרבי של היום, ואמרו לי אחר כך שהיא אישרה את הסיפור עם כל פרטיו. למשל, או סיפורים, יש מסגרת שלמה של סיפורים של הרבי מבלוז'ף, שאחד הסיפורים המרגשים ביותר זה סיפור עם המצות שהוא עפה במחנה, והילד שאכל את המצה, שלאחר מכן הוא אימץ את הילד זה כבן, כי הוא לקח את אמו כרבנית, הילד המשיך לנהל את החצר אחרי שהוא זכה לאכול את המצות בברגן בלזן. או הסיפור שסיפרתי ליד הבורות במיידנק עם הרבי מבלוז'ב והקפיצה מעל הבור, שהוא אמר שהוא אחז בקצוות הבגדים של הוריו והורי הוריו והדורות הקודמים שכולם היו קדושי עליון, הוא הגיש את קצה הבגד שלו כביכול למהנדס האפיקורס כדי שגם הוא יוכל לעבור, וגם לנו יש הרבה מאוד דברים שאנחנו אמורים להיאחז בהם, והרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו אמורים להאחיז בהם את האחרים שבאים בעקבותינו.
וואה, זה פשוט מרגש פה, אנשים פה באולפן יושבים ורוצים באמת להעביר לרב שאלות, אבל הרב, הזמן שהרב קצר, ואנחנו, אין לנו מילים להודות לרב על, על המסע הזה, ו, ואולי זה שבוע, לא בשבוע הזה, שבוע לפני תשעה באב, אנחנו באווירה אחרת, אבל לסיום, אם הרב יכול לחבר אותנו לתקופה של, בימים האלה של חורבן הבית, של, של תשעה באב, האם מישהו הגדיר את זה, תחילת התוכנית אמרתי, זה סוג של חורבן בית שלישי, סתם ככה זה יצא לי, ומישהו פה אמר לי בשידור שזה נשמע דווקא מעניין, אבל איזה חיבור שהרב יכול למצוא לנו מהימים האלה.
ואני, כמו שאתה אמרת קודם, אני עושה אותו בכניסה לאושוויץ. אני עכשיו מקליט, במסגרת השיעורים שאני מקליט לכל הלשון, אני מסיים את התנך, ואני מקליט לקראת הסוף ממש שיעור על מגילת איכה, אחרי שסיימנו מגילת קהלת. זה ממש יצא כעת בשלושת השבועות, זה ממש יצא בין שני מסעות. והייתי פה בדרום אפריקה, ובליל תשעה באב, נתתי שם שיחה על מגילת איכה, להראות שכל הדור שכתוב במגילת איכה, חזרו והתרחשו בשואה. כן? פשוט פרט אחרי פרט. יש במגילת איכה הרבה מאוד תלונות על העמים האחרים, שגם הם היו משועבדים, ובכל זאת לא נמנעו מלצער ולשתף את סכינם הקטן למחבש הגדול של הגרמנים, אם זה הסלובקים עם משמרות הלינקה, אם זה הונגרים עם נוער החץ, אם זה האוקראינים עם השומרים שהיו להם במחנות, והליטאים שבעצמם ביצעו פוגרומים נוראים בקובנה ובריגה ובמקומות אחרים. ובפרק א' מגילת איכה מדברו על זה פעם אחר פעם ופעם אחר פעם וכן הלאה וכן הלאה. אז כך שלמעשה אנחנו כבר רואים את שורשי האירועים במה שהיה אז, ומה שקרה עכשיו זה גם כן כתוצאה מזה שעדיין אין לנו בית מקדש. הרבים אומרים שזה קרה כתוצאה מזה שלא הייתה מדינה, ואנחנו אומרים מדינה לבד זאת לא התשובה, בית מקדש זאת התשובה.
מדהים, הרב תמיד גם באמת חיבר את זה, אז פשוט אני חייב לומר למאזינים, אתם חייבים למצוא דרך להגיע למסע הזה עם הרב מרדכי נויגרשל, זה פשוט לשמור ולנצור לדורי דורות. הרב, לסיום אני רוצה להשמיע לרב ולגזול מהרב איזה 20-30 שניות, אחד הרגעים הכי חותכים והכי מצמרים זה דקה וחצי, שתי דקות לפני הכניסה לאושוויץ בירקנאו, הרב לוקח את המיקרופון ומקריא את המילים הבאות.
לא ערך ימים, אשיבנו, אמינו אליך, ולשובו, עד איש ימינו, כקדם. כי אם לא הספייסתנו, בצבת עלינו, עד מאוד. אשיבנו, אמינו אליך, ולשובו, עד איש ימינו,
הצממורת עכשיו אצלי ממש בכניסה למשרפות. הרב מקריא את הפסוקים, את הקינות האלה ממגילת איכה. הרב, אני ממש מודה לרב על השיחה הזאת, ובבניין ירושלים נתנחם כולנו. תודה רבה לך הרב מרדכי נויגרשל.
טוב, אני מקווה שהצלחנו להעביר למאזינים פה את התחושות שאנחנו עברנו, ואני מניח ש איך אבי רוזן אמר, חובה לכל יהודי,
לא שמענו, את התחושות שלך לא שמענו.
זהו, אתה כל פעם מדבר על הרב נויגרשל, איך אתה הרגשת שם, איפה אתה הכי התרגשת, באמת מנחם. אני ראיתי אותך בבירקנאו, ברגע, אני סתם הצצתי עליך לרגע וראיתי איזה דמעה אולי בעין.
זה היה בקדיש של קמיסר, כן, כי זה כבר היה הסוף, שוב, הוא בנה אותי, בנה במזבח, זה היה הרגע השיא שלי מבחינתי. אני מאוד עצוב שפספסתי את היום השני שלכם, שזה היום הכי מדהים, מה שדיברתם על על לובלין וליז'נסק ומיידנק, זה היה קשה לי, אבל
צריך לזכור שלמנחם גם היה 6 שעות לבד שהוא שתק עם עצמו בשדה התעופה בוורשה, ואני חושב שאז הוא יפנים הרבה מאוד באותם ימים שעבר, כשמנחם למד לשתוק, דווקא האיש של הדיבורים בכל רגע נתון בשליפה, בכישרון, בחדות.
וישבתי ליד אברי מקרויזר באוטובוס, אז הוא יודע את זה יותר מכולם.
לשתוק של מנחם היה, אני חושב, שיעור טוב מאוד באיך באמת מפנימים רגשות ומאבדים אותם.
יפה. אבי מימרן המתוק והצדיק, תודה גדולה שהיית איתנו.
תודה לך מנחם. זה באמת, בוא ניקח את החותם הזה שאנחנו מרגישים עכשיו, חודש ומשהו אחרי המסע הזה, ונמשיך איתו עוד כמה, לסחוב אותו כמה שיותר רחוק.
היית עושה את זה שוב?
סרגל החיים, כן, מחר בבוקר.
גם אני.
כן, הייתי חוזר לשם, ואני חושב שאנחנו צריכים לחזור לשם, ויש עוד הרבה מה ללמוד שם.
אבל עם ההרכב הזה, עם קולחי, עם קמפה, עם הנויגר של...
ויש גם כותל מערבי כאן בירושלים לא רחוק, שאפשר פשוט לבוא שוב ושוב ולבכות על צער עם ישראל, על הגלות, על חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים, ולהתפלל שנזכה לא רק לבכות ולהצטער, אלא גם באמת לראות בנחמה ולראות בבניין ובפאר האמיתי שיגיע אלינו.
תלוי בך, אתה פה בירושלים, תתחיל, יש לך קשרים.
אני עובר לשלב ירושלים לנוחם.
אמן. תודה לאברהם קרויזר, לאבי רוזן מנכ"ל הרדיו, בצלאל קם מנהל התוכניות, קובי סלע שהיה פה, ואבי מימרן שהיה פה, בני הראל, ונפתלי קמפה הזמר, תודה רבה נפתלי, בכלל, מסע מדהים.
תודה רבה לאני מאמין,
תודה לנשמה.
אני עוד שבוע בכל הקומזיצים בישיבות, אז תהיו מוכנים כולם, אתם הולכים לשמוע הרבה על השואה.
תודה גדולה לרב נוי גרשל כמובן, תודה רבה לדוד קליגר שערך מפיק למנדי אורו טכנאי, אני מנחם טוקר, גם בצלאל קם היה פה, ובבניין ירושלים,
ננוחם.
ננוחם.